טוב. אנחנו הגענו לחלק השכלי, פחות או יותר. החלק המתעורר, סיימנו אותו? פחות או יותר סיימנו אותו. הגענו לחלק השכלי. טוב, גם החלק השכלי, גם הוא ממד מהחמישייה של הנפש, והוא, כפי שנראה אותו בהמשך, הצורה של ארבעת החלקים האחרים שהם החומר. בואו נקרא את כל מה שהרמב"ם אומר על החלק השכלי. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההסתכלות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. ואלו הפעולות מעין מעשי ומעין עיוני. והמעשי ממנו מלכת מחשבת, וממנו מחשבי, והעיוני אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות כפי מה שאין עליו, והן אשר יקראו חוכמות סתם. ומלכת מחשבת הוא הכוח אשר בו ילמד המלאכות, כנגרות ועבודת האדמה והרפואות והמלאכות. והמחשבי הוא הכוח אשר בו יסתכל האדם בדבר אשר ירצה לעשותו, אם אפשר לעשותו, אם לאו. ואם אפשר לעשותו, איך צריך שיעשה. זה שיעור מה שצריך שניקח, עלה כאן השכל, סיכום, זה שיעור מה שצריך שניקח מעניין הנפש, אינו. טוב, היות ואנחנו משתלים לדייק בדברי הרמב״ם, אז בואו נעשה את מה שעשינו בכל אחד מארבעת הכוחות, נעשה גם פה ביחס לשכלי. והחלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו תהיה ההסתכלות, ובו יקנה החוכמות, ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. זה הייתי אומר הכותרת הראשית לכל הסוגיה. טוב, אז החלק השכלי הוא הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל. טוב, מה זה ישכיל? האם ישכיל הכוונה יקנה חוכמה? זה אומר אחר כך, ובו יקנה החוכמות. זאת אומרת, אני אגיד את זה רגע, יקנה החוכמות. אם בספרייה יש על המדף כל מיני סוגים של חוכמה, אז אני, כשכתבו אנשים חכמים לפניי, אז אני יכול לפנות אל הספרייה, לפתוח ספר ולהתחיל קודם כל להכיר, ואחרי זה גם להבין, ואולי גם להעמיק, ואולי גם לשים מסקנות, אבל קודם כל אני יכול לקנות את החוכמה הנתונה בספר. לכן ברור שהכוח אשר בו ישכיל, הרמב״ם לא מדבר על בו יקנה החוכמות, כי הוא אומר בו יקנה החוכמות זה דבר אחר. לכן יש הכוח אשר בו ישכיל, יש ובו תהיה ההסתכלות, יש ובו יקנה החוכמות, יש ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. כנראה שזה מדובר על ארבעה ממדים שונים. יש כל מיני אפשרות איך להסביר את ארבעת הממדים. אני חושב שהפירוש בהרצאה הזאת של מוסד הרב קוק הוא הפירוש הפשוט ביותר, הבסיסי ביותר, וכדאי להכיר אותו. הכוח הראשון, הכוח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל. מה נקרא להשכיל? אז יש כאן למטה פירוש. להשכיל אל כל דבר והופעה, להכיר מהותם ולהבין סיבותיהם. הנה אחר, אני אגיד רגע בצורה אחרת. אריסטו אמר, מה הגדרה של אדם חכם? דיברנו על זה פעם. הגדרה של אדם חכם, היודע דבר בסיבותיו. כלומר, אני צריך לדעת את הדבר, כדי שנוכל לדעת אותו, אני צריך לדעת את הסיבות שקדמו לו. כמה סיבות יש? אמר אריסטו, ארבע סיבות. סיבת הפועל, כבר נסביר, סיבת החומר, סיבת הצורה, סיבת התכלית. לכל אחת מארבע הסיבות יש סיבות קרובות ויש סיבות רחוקות. סיבות קרובות, אלה הסיבות הקרובות לתוצאה, רחוקות, רחוקות מהתוצאה. אם כן חכם, שווה, היודע דבר בסיבותיו, פועל, חומר, צורה, תכלית, הקרובות והרחוקות. הסבר. כל דבר יש לו ארבע סיבות. סיבה ראשונה, סיבת הפועל. מי פעל את הדבר? בסדר? יש פה למשל ספר, אז אני שואל, מי פעל את הספר? כלומר, מה גרם לזה שהספר הזה יגיע עכשיו לשולחן הזה? אז מישהו העביר אותו מהספרייה שלי, במקום שלי, לפה. יפה, אבל מישהו הביא אותו לספרייה, לספרייה שלי, הוא יודע מספרייה הראשית. מי העביר אותו מהספרייה? עד שנגיע בסוף מי כתב את הספר ועל איזה עץ זה נכתב וכולי, זה הדרך. אז קודם כל, תכף נראה, שלב ראשון, היודע הדבר בסיבותיו, סיבה ראשונה, סיבת הפועל. מי פעל את הדבר? הדוגמה הפשוטה שתמיד אנחנו מזכירים, יש לנו נגיד שולחן, השאלה הראשונה שתהיה, מי פעל את השולחן הזה? שתכף נראה שיש סיבות קרובות ורחוקות לפועל, לסיבת הפועל. סיבה שנייה, זה מאיזה חומר זה עשוי, סיבת החומר. אז זה עשוי מנייר, והספר עשוי מנייר, והשולחן עשוי מעץ וכו'. סיבה שלישית, מה צורתו? צורתו החיצונית הטכנית. בסדר? אז נגיד השולחן, צורתו מלבנית. בסדר. ודבר אחרון, מה תכליתו של השולחן? התכלית שנוכל להשתמש בו, להניח על הדברים, יכול להיות אוכל, יכול להיות ספרים, יכול להיות דברים אחרים וכו'. עכשיו, לכל אחת מארבע הסיבות, יש סיבות קרובות ורחוקות. כלומר, ניקח דוגמה סיבת הפועל, דוגמה שמוזכר גם בספר הזה. סיבת הפועל, זה בעצם אותה הסיבה, שמישהו פעל את הפעולה, כשיש פועל קרוב לתוצאה הסופית, שכרגע אני פוגש אותה, וסיבה רחוקה שהיא יותר רחוקה מהתוצאה הסופית. למשל, ניקח דוגמה שמוזכרת פה, הזכרנו אותה גם פעם, הייתה רוח, והיא שברה איזה ענף, והענף הזה אף ושבר איזה אבן מגדר אבנים, והאבן הזאת אף ושברה את היד של רובן, וכו'. סיבת הפועל, מי שבר את היד של רובן? האבן, זאת הסיבה הקרובה. הסיבה הרחוקה, הרוח. שאיפה את הענף, שאיפה את האבן, שאיפה על היד של רובן. שאף היד של רובן. לכן, בסוף נגיע לסיבת כל הסיבות. אם כן, הגדרה, חכם שווה, היודע דבר בארבע סיבותיו, פועל, חומר, צורה, תכלית, הקרובות והרחוקות. זה אולי לפי הפירוש הזה. מה מתכוון הרמב״ם? הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל. מה נקרא להשכיל לפי הרמב״ם? דרך אגב, הרמב״ם מזכיר את זה בספר ההיגיון שלו, הוא מצטט את אריסטו. שזה נקרא חכם, אלא אמר הרמב״ם, אתה אריסטו עצרת ברוח. אני שואל, מי השיב את הרוח? השיב הרוח. לכן לכל אחת מארבע הסיבות, פועל, חומר, צורה, תכלית, יש כמובן סיבת הסיבות, עילת העילות, ריבונו של
עולם.
זה רק ידיעות. מה? אבל זה לא פונקציה שלא קשורה לדמיון.
זה להשכיל.
זה נקרא לפי הרמב"ם, לפי מה שלפי הכיוון הזה, אל כל דבר בהופעה להכיר מהותם ולהבין סיבותיהם. להבין סיבותיהם זה מה שאמרתי עכשיו. ממילא, אם אני מבין את הסיבות, אני מבין את המהות של הדבר הזה. כמה שניתן. אז אפשר להסביר, אני לא אומר שזה הסבר היחיד. אבל אפשר להסביר שהכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, זה להכיר את הדבר במהותו על ידי שאני מכיר את סיבותיו. חכם היודע דבר בסיבותיו על ידי סיבותיו. בסדר, אפשר גם להסביר את זה אחרת. ברגע, זה הכי קל לי להסביר את זה. מה? הכוח הנמצא לאדם אשר בו ישכיל, יכיר את הדבר במהותו ובסיבותיו. בסדר? הכוח הזה הוא לא קשור לרצון, הוא לא קשור לדמיון, הוא לא קשור למרגיש, הוא לא קשור לזם. מה שייך להרגיש את מהות הדבר בסיבותיו, מה הקשר בין המינוס. בסדר? אוקיי, זה דבר ראשון. ובו תהיה ההסתכלות, לפי הפירוש המופיע פה, ובו תהיה ההסתכלות, הפירוש הפשוט הוא שיקול דעת, זאת אומרת, כדי שאני אכיר דבר חוץ ממהותו וסיבותיו, כדאי שאני אכיר את יחסו לדברים אחרים, ולכן אם אני רוצה להכיר דבר, לא מספיק שאני אכיר אותו על ידי סיבותיו, אבל לא מספיק שאני אכיר את מהותו ואכיר את הסיבות שגרמו לו, אלא אני צריך גם להכיר אותו על ידי שאני מכיר את היחס בינו לבין אחר.
להכיר את המהות זה לא בכל מקרה לדעת את היחס, כי איך אתה יכול לדעת את המהות בלי היחס?
נכון. ההערה של אסף היא הרבה אמיתית. כלומר, הדוגמה שתמיד אני משתמש בה כדוגמה מצוינת לצערנו הרב, אדם יודע מה זה כלב, אדם יודע מה זה אדם, אם הוא לא יודע את היחס בין שניהם, אז כששניהם יטבעו בים הוא יכפוץ להציל את הכלב. כי הוא יותר חבר של הכלב. מה אפשר לעשות? בסדר, לכן כדי לדעת דבר אני חייב לדעת את יחסיותו לאחרים. נכון, אסף צודק. לכן, אבל לפי ההבנה הזאת, ובו תהיה ההסתכלות, ההסתכלות הכוונה, ההסתכלות היא יצירת היחס בין הדבר הזה לדברים אחרים. כלומר, אחד הכוחות, בואו רגע נדבר דברים פשוטים, בסדר? יש באדם כוח שכלי. אחת מהאפשרויות זה להכיר, או אחד הביטויים של הכוח השכלי הזה, זה להכיר את המהות של הדבר הזה, על ידי שאני מכיר את סיבותיו. יפה. ממד שני שאני משתמש על ידי הכוח הזה נקרא שכלי, זה שאני יודע לייחס על ידי שיקול הדעת, את היחס הנכון בין דבר א' לדבר ב'. ליצור את היחס, כמו שהוא כותב פה, שיקול דעת האדם והסתכלותו, בטרם עשותו איזה דבר, לדע אם הוא נכון, או אם טוב הוא לעשותו, אם לאו. זה קשור, דרך אגב, להמשך, שתכף נראה, הוא בו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. כלומר, לא כל דבר שאני כרגע מעדיף אותו, נגיד רגע אחרת. פה ההבחנה יכולה להיות גם בין טוב לטוב. בסדר? למשל, יש עכשיו בין 4 ל-5 הרבה שיעורים במכון העיר, שהשכל שלי מבחין מה טוב ומה לא טוב. סליחה, מה טוב יותר, מה טוב יותר לי כרגע. זה לא אומר שמה שבחרתי שהוא לא, שהשיעור שאני לא נכנס אליו, אז הוא רע. אני כרגע החלטתי שיש משהו יותר טוב מבחינתי. בסדר? אחר כך כשהרמב"ם מתייגיד, הוא בו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות, כאן מדובר כבר על משהו שהוא יותר אובייקטיבי, הוא פחות סובייקטיבי ביחס לאדם. אלא שיקול דעת ברמה של טוב, רע, אמת, שקט, נכון? לא נכון. ההבחנה הזאת, בוא תהיה הסתכלות, זה טוב, יותר טוב, אמת, יותר אמת, נכון, יותר נכון. הייתי אומר, ההבחנה הזאת, שבוא תהיה הסתכלות, זה יותר הצד הסובייקטיבי. לעומת ההבחנה, הוא בו יבדיל בין המגונה והנאה, זה יותר הצד האובייקטיבי. יש דברים שהם נעים באופן מהותי, יש דברים שהם מגונים באופן מהותי. בסדר? והממד, לכן יש קשר בין הוא בו תהיה הסתכלות, הוא בו יבדיל בין המגונה והנאה, רק הייתי אומר שזה יכולת שיקול הדעת, נקרא זה ככה. רק רגע ששני אחד. הוא בו יקנה החוכמות, זה עוד כוח חושי, שאדם יכול פשוט ללמוד, לקנות חוכמה. אם כן, כוח אחד, אני חוזר, אשר בו ישכיל להכיר דבר במהותו על ידי סיבותיו, כוח שני, יכולת הבחנה בין טוב לרע ובין טוב ליותר טוב, יכולת שלישי, שיש באדם כוח לימודי, הוא מסוגל ללמוד, לקנות חוכמה שהוא לא ידע אותה.
אינפורמציה.
מה?
אינפורמציה.
תקרא לזה, לא אכפת לי שתגיד כרגע אינפורמציה. בסדר? אבל עוד פעם, אם האדם הוא רק קולט אינפורמציה, והוא לא יודע להבחין בין נאה למגונה או טוב יותר טוב, אז האינפורמציה הזאת מבחינתו היא חסרת משמעות. אני רוצה רגע להגיד את זה אחרת. אני מרגיש שחסרה כאן איזו חוליה מאוד חשובה. כמו שאמרנו לגבי, למשל, לגבי הזן, שאם האדם לא לוקח אחריות על הדורות הבאים, אז בעצם הוא חסר בעצמו. אז בהקשר של השכלי זה קצת דומה. זאת אומרת, קודם כל אני צריך להכיר את הדבר X. איך אני מכיר אותו? על ידי שאני לומד את סיבותיו, מכיר אותו. בית, אני צריך כדי להכיר אותו באמת, לייחס את X ל-Y. ואז אני מכיר אותו. בכל מה שאמרנו כרגע, אני עדיין אובייקטיבי ביחס לדבר הזה. זאת אומרת, זה לא קשור אליי, זה לא קשור אם אני מעדיף את זה או מעדיף משהו אחר. שיקול דעת זה כבר ממש יותר סובייקטיבי ביחס לחוכמה. זאת אומרת, ללמוד משהו חדש, להכיר דבר בסיבותיו, להכיר את היחס שלו לדברים אחרים, זה יכול להישאר אובייקטיבי מחוץ לאדם. ברגע שיש כוח של שיקול דעת באדם, אחד מביטוי השכל זה שיקול הדעת, שאדם מכריע הכרעה סובייקטיבית שקשורה אליו, זה אומר שהכוח השכלי הזה זה לא איזושהי אינפורמציה קפואה עומדת מחוץ לסובייקטיביות של האדם, אלא יש כאן ממד סובייקטיבי. לכן יש, אני אגיד את זה רגע אולי בצורה אחרת, גם היום אתה יכול לפגוש אנשים שכשהם מתייחסים אל השכל, הם מתייחסים בשני אופנים. יש כאלה שאומרים, השכל זה כוח אובייקטיבי באדם, מה שאני יודע זה לא מחייב אותי בכלל, זה לא קשור לחיים שלי. יש לי עוד תאים במוח שהתמלו בכמה סוגי מידע. בסדר. אבל יש מי שאומר, לא, מה פתאום? המטרה שהקב"ה נתן שכל באדם, זה לא רק שאני אכיר עוד דברים, זה גם קשור דרך אגב להמשך, הפעולות המעשיות
האלה,
אלא אותן הידיעות, לפחות חלקן, יש לי משמעות כלפיהן.
זה כבר לא חוכמה.
אז עכשיו אומר אסף משפט אחר. עכשיו אומר אסף משפט אחר. יוצא לפי זה שיש בחוכמה ממד אובייקטיבי כל זמן שהוא חיצוני לי, וממד סובייקטיבי כל זמן שהוא קשור אליי. ולכן יוצא לפי זה, אם נעמיק יותר, שאין חוכמה אובייקטיבית.
אין דבר גם בחוכמת
השם? יש, אבל לא בטוח שיש לאדם יכולת השגה בזה.
לעסוק בלימוד תורה?
רק רגע שנייה. לא בטוח שיש לאדם יכולת השגה של האובייקטיביות. לכן כשאני ואתה נלמד חברותה, נלמד את אותו טקסט, שנינו נבין, יכול להיות דברים אחרים. אז מי צודק? יש כאן אמת אחת. אלא, כל אחד מאיתנו ניגש אל החוכמה, במרכאות, האובייקטיבית, לפי הסובייקטיביות שלו. לכן הרב למשל שהוא ידבר על המלאכה, אז בסוף הוא יגיד מי ששם לב, אז יש עיוני אשר בו ידע האדם הנמצאות שאינן משתנות, כפי מה שאין עליו. זאת אומרת, יש איזה ידיעות שהאדם יודע שהן, הייתי אומר, מרחפות מחוץ לחיים שלו. אני לא יודע אם היום יש ידיעות כאלה, כן, אבל הוא יצור ציור, נגיד, שהיום יגיעו לכל מיני ידיעות מדעיות על מה שקורה על הירח. בסדר. אני לא איש מדע כדי לענות תשובות לשאלות האלה, אבל יכול מאוד להיות שמה שקורה על הירח אין לו שום נפקמינה. לפחות לפי מה שהמדע יודע, היום יכול להיות, אני לא בדקתי. אין לו שום נפקמינה למה שקורה פה בכדור הארץ. בסדר, אבל סוף סוף האדם יודע מה קורה על הירח. אז זו איזושהי ידיעה שחיצונית לגמרי לאדם. אין לה שום נפקמינה למציאות שלו. או היה יודע אותה, או לא היה יודע אותה. מבחינתו זה לא משנה מבחינת ההשפעה עליו. אבל מצד שני, זה סוג של העשרת הידיעה. עכשיו, אני אומר עוד פעם, לצערנו הרב, אנחנו חיים הרבה פעמים בדור. אני אגיד את זה רגע אחרת. בואו נגיד את זה בצורה יותר פשוטה. האם בית ספר זה מוסד מלמד או מוסד מחנך?
מלמד.
האם אוניברסיטה זה מוסד מלמד או מוסד מחנך? כלומר, גם למנדי אמר שיגיד שבית ספר זה מוסד מחנך, לא בטוח שהוא יגיע לאוניברסיטה ויגיד שהבית ספר זה מוסד מחנך. האוניברסיטה היא סך הכל מקום שבו אתה קונה מידע כדי שתוכל להשתמש איתו באופן שימושי, כדי שתוכל להתמקם בעבודה. האם זה נפקא מינה למוסריות של האדם, לשיקולי הדעת שלו, לסדרי העדיפויות בחיים שלו? אני מקצין? אני יודע את זה. דרך אגב, גם בית מדרש יכול להיות מוסד מלמד. חס ושלום. כלומר, אדם לומד מידע. מה הקשר בין המידע לבין החיים שלו? הוא יכול לומר לעצמו, אין קשר. בסדר? לכן אני חושב שכאן הרמב"ם רוצה להדגיש, ותכף הוא יפרק את זה, לגבי המעשי, העיוני, המחשבי, תכף יחלק את זה, שיש ממד בשכלי שהוא ממד אובייקטיבי יחסית ביחס לאדם, למשל הסוגיה הזאת של קניין חוכמה, או הכרת דבר בסיבותיו, או הכרת היחס של הדבר הזה לאחר. עד לכאן הייתי אומר זה אובייקטיבי, הנאה והמגונה זה כבר קשור אליו, זה כבר סובייקטיבי. זה כבר האדם הגדיר מבחינה מוסרית מה יקרה נאה ומה יקרה מגונה. בסדר? כלומר, אני נוגע פה בנקודה יותר עמוקה. אני רוצה להגיד רגע בצורה אחרת. יש ויכוח גדול בין הפילוסופים כבר הראשונים, האם השכל והמוסר זה דבר אחד, או השכל והמוסר זה בעצם שני דברים שאין ביניהם קשר. כלומר, האם אדם יכול להיות שכלי כשהוא לא מוסרי? יש מהפילוסופיה שאמרה כן. היהדות אמרה בשום פנים ואופן לא. זאת אומרת, החורבן של העולם ושל האדם תלוי בדיוק בשאלה הזאת, האם השכליות שלך יוצאת אל הפועל באופן מוסרי. אם השכליות שלך לא יוצאת אל הפועל באופן מוסרי, אז השכליות הזאת אי אפשרי לקרוא לשכל, כי כל עניין הזה לבנות את העולם ולא להרוס את העולם. הרב צוקרמן, למשל, מדבר על זה הרבה מאוד שנים, אני שומע אותו אומר את אותו דבר, שהטעות או הסכנה הכי גדולה בתרבות המערבית זה שהיא הלכה קדימה מאוד מבחינת השכל והתרגום הטכנולוגי של השכל הזה, ואין עמדה מוסרית ביחס לזה. ואז אנחנו מקבלים איראן, למשל. יש שכל מתקדם, טכנולוגיה מתקדמת, אבל אין מוסר.
שימושו
שלי לא יותר. אז זה מה שאני רוצה להבחין בין שכל אובייקטיבי יחסי לבין שכל סובייקטיבי. שכל אובייקטיבי, יש לאדם יכולת לקנות חוכמה. יש לאדם יכולת להכיר דבר בסיבותיו. יש לאדם יכולת להכיר את המהות של הדבר הזה. נקווה. יש לאדם יכולת להכיר את היחס בין דבר א' לדבר ב'. כל זה, כל מה שאמרנו עכשיו, זה עדיין איזשהו סוג של היכרות חיצונית בין האדם לבין החוכמה שעליה מדובר. אבל ברגע שהרמב"ם אומר, הוא בוא יבדיל בין המגונה והנאה, פה זה כבר הגדרה מוסרית. נאה ומגונה זה הגדרה מוסרית. ולכן הרמב"ם כאן רוצה להגיד שהשכל לא יכול לעצור, או אי אפשר להסתפק בהופעת שכל, שאין לה יחס סובייקטיבי מוסרי כלפי האדם. כלומר, כלי השכל לבדו, הוא יכול להיות כלי משחית מאוד.
מהצד הזה שהוא משחית, או מהצד הזה שהוא לא יכול לקלוט את הדברים כפי שצריך לקלוט?
שני הדברים נכונים. היות והוא יכול לקלוט אותם נכון, אז זה
משחית. למשל, איזה דוגמה שאתה דבר, לאדם שהוא לא מוסרי, לעומת אדם שהוא מוסרי, ושניהם אנשים חכמים כביכול. זאת אומרת, האדם הזה יקלוט את הידיעה באופן האדם הזה יקלוט את הידיעה באופן לא נכון או חלקי, לא, איך אפשר להבין?
אני רוצה להגיד עוד פעם, כשאני ניגש להשכיל משהו, אז הייתי אומר יש שלושה או ארבעה חלקים שהם בעצם ארבעה שלבים. קודם כל, אני רוצה להשכיל את סיבות הדבר. אחר כך אני מכיר את המהות של הדבר. כדי שאני אכיר יותר מדויק את המהות של הדבר, אני צריך להכיר את יחסו ביחס לזמן אחרים. ואז אני הכרתי את הדבר באופן מסוים, ביחס לעצמו, לא ביחס אליו. עד לכאן זה אני חיצוני לדבר. שלב ב' זה אותו שכל שאני קניתי עכשיו. איך הוא קשור אליי? איך אני משתמש בו או לא משתמש בו? מעדיף אותו על משהו אחר או לא, וכו'. והנקודה, נקודת ההבחנה הזאת, נקודה מאוד חשובה. כלומר, אדם לא יכול לומר, אני אגיד רגע את זה בצורה אחת, אדם לא יכול לומר, תשמע, הקרב הוא ברא בי כוח השכל, כוח השכל הזה יכול להשתולל, להתפרע. מה זה קשור לחיים, למציאות, אליי, להכרעות שלי? מה זה קשור? לכן, הטוב, לכן הוא גובר בין המבונה והנאה מן הפעולות, שימו לב גם, אולי עוד הערה שלא הדגשתי אותה, בואי עבדים בין המגונה והנאה מן הפעולות. הפעולות זה כבר מעשה סובייקטיבי, זה כבר מעשה אנושי. זאת אומרת, אדם יכול להבחין לא רק בשכל שלו סדרה דפויות, אלא מה הוא צריך להכריע במציאות. פעולה זה לא דווקא פעולה מעשית, אלא איך, מה עכשיו צריך להתגלות במציאות מבחינתי. זה כבר יותר סובייקטיבי, זה כבר יותר ממשי, זה יותר מציאותי. לכן הייתי אומר, יש שני ממדים בשכל כרגע. יש ממד של שכל אובייקטיבי, שיש לאדם יכולת לקנות חוכמה ולהכיר דבר ולייחס אותו לדברים אחרים, ויש מה זה אומר אליי. בסדר, ניקח אולי דוגמה פשוטה. אדם יכנס לבית המדרש, אז יש לו יכולת לקנות חוכמה חדשה, יש לו יכולת להכיר את המהות של הדבר הזה. בסדר, יש לו יכולת להכיר את המהות של הדבר הזה ביחס למהויות של דברים אחרים, של חוכמות אחרות או תכנים אחרים וכו'. כל המציאות הזאת שאמרנו עכשיו יכולה להיות עדיין חיצונית לו. מה זה קשור אליי? לא קשור. אני יכול לקרוא את הכיתובית, נקרא את זה על הפרוק. אוהב את הבריאות מתורה לתורה, ויש לי עכשיו השכלה חדשה. א', שלא הכרתי בכלל את הפתגם הזה. ב', לא ידעתי שהוא כתוב על פרוכת במכון מאיר על ארון הקודש. כל אלה ביטוי של הכוח השכלי. כן, אבל מה שכתוב פה אומר לי, אומר על סדרי העדיפויות שלי, על ההכרעות שלי. האם זה עושה לי משהו? חוץ מזה שאני יודע שיש עכשיו איזה פתגם כזה, והוא כתוב על הפרוכת בארון הקודש. כאן אני כבר נכנס לשאלה הסובייקטיבית של האדם, שזה הנאה והמגונה. אתם מבינים מה אני מנסה להדגיש? שיש שכל אובייקטיבי, אבל הוא צריך להגיע להיות סובייקטיבי. זה מה שאני מנסה להדגיש.
להגיד לדעת את המהות זה לדעת את ארבעת סיבותיו הקורות והרחוקות.
לדעת את המהות, מצד האמת, זה לדעת את ארבעת סיבותיו, זה לדעת את יחסו לאחרים, וזה לדעת את המשמעות העצמית של אותו דבר ואיך היא מתייחסת למציאות.
רגע, כשאתה אומר המשמעות העצמית זה בעצם המהות.
כן, אבל המשמעות העצמית היא לא רק אם אני יודע את הסיבות, זה גם אם אני יודע מה היחס לאחרים. אני יודע אדם, אני יודע כלב, אני יודע מה היחס ביניהם. אם אלה גם יכולת ההכרעה המעשית שלי, היא לא תהיה תמיד שקולה ונכונה. והיחס
לכל דבר אחר בעולם בעצם.
נכון. לזה אנחנו קוראים סדרי עדיפויות. שיקול דעת. מה זה שיקול דעת? שיקול דעת זה לקחת ממדים שונים של דעת, לשים אותם על המשקל, ולשקול. ולראות מה כרגע אנחנו מעדיפים.
מה ההבדל בין טוב ורע ונכון ולא נכון?
נכון ולא נכון זה יותר אמת אובייקטיבית, טוב ורע זה יותר אמת סובייקטיבית. הרמב״ם במורה נבוכים בהתחלה פרק א' אומר שחטא אדם הראשון גרם לו לרדת מנכון ולא נכון לטוב ורע.
נכון ולא נכון
זה אמת. כלומר, אדם הראשון לפני החטא היה במדרגה אובייקטיבית.
נכון ולא נכון?
כן. כדור השמש היא כדור עגול. פה לא שייך טוב ורע. זה נכון או לא נכון, אמת או לא אמת. מול השמש היא צורת משולש. בסדר? אבל כשהאדם היה בגן עדן, הייתי אומר ככה, כל סובייקטיביות יש בה נגיעה. יש בה סוג של חיסרון. כי אני מכניס את עצמי לתוך זה. כמו שאמרנו, אנחנו לומדים חברותה, אני מבין א' ומבין ב', כי כל אחד... כי המפגש בין האגו, האני שלי, לבין התוכן, המידע, אל מול האגו של אסף, אל מול המידע, זה יצר בעצם את המחלוקת, בהבנה. מה היה בגן עדן, אומר הרמב״ם, הרמב״ם שואל של יותר עמוקה. הוא אומר, הרמב״ם, לא יכול להיות שאדם הראשון בעקבות החטא זכה למדרגה שלא הייתה לו לפני כן. זה לא יכול להיות, כל חטא הוא גורם לחיסרון. אומר הרמב״ם, אז איזה חיסרון חסר לאדם ביחס שבין עדן לעולם הזה? אומר הרמב״ם, בלשוני, אובייקטיבי, סובייקטיבי. זאת אומרת, כשאדם שונה בגן עדן, הוא היה אובייקטיבי לדברים לגמרי. אמת, שקר, נכון, לא נכון. אין לו שום נגיעה, שום שייכות. ברגע שהוא בא אל העולם הזה, פה כבר עובר למסלול של טוב ורע. שטוב ורע זה לא על הציר של אמת ושקר. אמת ושקר זה אובייקטיבי. טוב ורע זה סובייקטיבי. הסובייקטיבי הזה נקבע על פי הסובייקטיביות שלי. ולכן למשל אדם שהוא סובל מאנורקסיה, כן? אנחנו נגיד לו טוב שתאכל הרבה. אדם שמן שסובל מעודף שומן, נגיד לו טוב שתאכל לא הרבה, רע שתאכל הרבה. הנה אתה רואה אותו משפט, אותו אדם אוכל יחס, זה יקרה טוב מבחינה מוסרית, זה יקרה רע מבחינה מוסרית. אז תחליט, לאכול הרבה, זה טוב או לא טוב? זאת המדרגה שאדם ירד אליה אחרי חטאו, שהגיע לעולם הזה.
הסובייקטיביות, זה לא רק כלפי אדם.
נכון.
בעצם העולם שלפני הסובייקטיבי...
אתה עכשיו שואל שאלה שאין לי יכולת לענות עליה. הוא אומר... איך?
יובל.
אומר יובל, בגן עדן היה משעמם. תשובה, לא מבין בגן עדן, מה אני אגיד לך?
כנראה
שלא, כנראה שלא, כנראה שלא משעמם. אנחנו פה בעולם הזה, שמביאים את עצמנו, את האגו שלנו, את הסובייקטיבי שלנו, לידי ביטוי, ולכן לא משעמם. אתה לא מבין איך זה כשאני כביכול עומד מחוץ לדברים ומסתכל עם אופן אובייקטיבי, איך זה לא משעמם.
יכול משעמם זה סתם
בגלל של האופן. אני לא מנסה לענות, אני לא מבין בגן עדן. כמו שזה דבר לא מבין בעולם הבא. לא מבין. לא להגיד לך שבעולם הזה אני מבין, אבל בגן עדן אני ודאי לא מבין.
אה, ויש משמעות מה שאתה תשאל אדם הראשון? משמע שגם...
איזה דוגמה?
הדוגמה של אדם הראשון בגן עדן.
זה לא דוגמה, זה עיקרון.
עיקרון.
הדוגמה זה אם לאכול או לא לאכול. זה הדוגמה.
משמע שגם אם הייתי אובייקטיבי, גם אם הייתי יודע בהכרח מה נכון ומה לא נכון, זאת אומרת מה דרך. עדיין אני מסוגל לחטוא? סליחה.
לא יודע, שאלה טוב. יהיו עכשיו שאלה של אחר. איך אדם הראשון חטא? אם הוא לא היה סובייקטיבי. הראשונים שאלו איך אדם שם חטא, אם היה לו יצר הרע. זה ניתן סובייקטיבי. יפה, שאלה טובה, זה לא הנושא.
איפה יש תשובה לזה?
איפה יש תשובה לזה? בספר מכתב מליהו, כרך ב'. כרך ב'. עמוד לא זוכר על זה. הספר של הרב יסלר, המשגיח האגדי של ישיבת פונביץ', שבחלק מהכרכים עוסק בסוגיות אמוניות, לא תמיד על פי התדר וצורת המחשבה של בית המדרש הזה, אבל יש הרבה דברים חשובים מאוד.
אוכל
לזהים,
בסוף
העולם,
את מה שאתה רוצה תקן, יוזה פה הרבה בתנאים, יש פה את
עד לכאן שלושה, עד לכאן שלושה אובייקטיביות, עכשיו הוא בעובדיל זה ארבע שארבע הוא סובייקטיבי. יסכיל זה היודע הדבר בסיבותיו. בוא נספק אפילו בזה.
אבל
ההסתכלות לא, אם אני יודע דבר בסיבותיו זה לא אומר שאני יודע לייחס אותו לדבר אחר. אני יודע את הספר הזה בסיבותיו, יפה, זה נתון, אבל זה לא אומר שאני יודע לייחס אותו ביחס לאמפיר. מה זה קשור? אני יודע דבר בסיבותיו, אחד, יודע דבר בסיבותיו, שתיים, יפה, אבל מה היחס בין יודע בסיבותיו א' ויודע בסיבותיו ב'?
אז ההסתכלות של הדעת...
ההסתכלות זה היכולת, כן. דרך אגב, מאוד מעניין, אני לא יודע אם הרמב"ם מתכוון לזה. לא יודע, לא ראיתי בשום פירוש שכתוב מה שעכשיו אני הולך להגיד. אבל אם תשימו לב, ההסתכלות כתוב ב-C, נכון? יפה, עכשיו, איזה מילה בתורה אתה מזכיר? סיכל ידיו. כלומר, כשיצחק אבינו, סליחה, כשיעקב אבינו מסכל את ידיו ביחס לאפרים ומנשה, שם כתוב סיכל בסין. נכון? התרגומים מתרגמים מלשון שכל. סיכל, שחל בסמך, זה אדם טיפש. שכל בסין, זה אדם חכם. כלומר, המרחק בין שכל לבין שחל הוא קצר מאוד. עכשיו, כשיעקב אבינו סיכל ידיו, גם היום זה נקרא לסכל בסמך, כן? בתורה זה לא כתוב בסמך, בתורה זה כתוב בסין. ובתרגומים כתוב שבחוכמה, בחוכמה. זאת אומרת, מה בעצם יעקב אבינו עשה? אף על פי שהוא ידע שאפרים הוא הצעיר ומנשהו הבכור, יעקב אבינו העדיף את אפרים. זאת אומרת, אני לא יודע מזה הרמב״ם מתכוון, לא רואה את זה כתוב בשום מקום. אבל אולי הרמב״ם כותב את המילה הזאת, ההסתכלות מלשון סיכל ידיו, שהיכולת להבחין, ליצור יחס בין אפרים למנשה, למרות שהוא לא היחס שהייתי מצפה שיהיה מבחינת הכרונולוגיה, כי מנשה הוא הבכור, כן? האפשרות הזאת ליצור הבחנה, ליצור העדפה, ליצור שיקול דעת בשכל, זה עוד ממד של השכל שהוא לא קשור ליודע דבר בסיבותיו. אני יודע את סיבות הכוזרי, יודע את סיבות ה-MP. בסדר, אבל זה לא מה שאני יודע את היחס בין שניים. יודע אפרים, יודע מנשה, אבל אני יודע את היחס בין שניים. בשביל לדעת היחס בין שניים, צריך לסכל את הידיים. דרך אגב, רק עוד משפט אחד על זה, תראו בפירוש הנצרים, דבר פלאי, אני כל שנה מתפלל מחדש מזה, שהנציב הוא שואל שאלה שכולנו שכחנו לשאול את הגננת. למה שיעקב אבינו יעשה את הפעולה הזאת? מה צריך לעשות? להחליף את הילדים. תשובה, אומר הנציב, כל אחד מהם היה צריך לקבל יד ימין ורגל שמאל. יד שמאל ורגל ימין. זאת אומרת, אפרים בורח ביד ימין ורגל שמאל, מנשה בורח ביד ימין ורגל שמאל. ביד שמאל ורגל ימין. עכשיו צריך להבין מה זה יד ומה זה רגל ומה זה לברך עם הרגל. תראו שם בנציב.
אחרי שאנחנו יודעים גם את היחס בין האנטי לבין
הזרעי,
מה
השלב הזה? לא, השלב השלישי זה לקנות חוכמה בלי קשר.
לא, אמרנו
לא, עוד פעם, אני מסכים איתך עוד פעם. כשאני קונה חוכמה, לא בטוח שאני יודע את סיבות החוכמה. לקנות חוכמה זה דבר בפני עצמו. ובו יקנה החוכמה. יש ספר בספרייה, יפה, לא ידעתי את מה שכתוב בו, את התוכן שכתוב בו, קראתי אותו, למדתי בו, עיינתי בו, יפה, יש עכשיו חוכמה חדשה במציאות. יש לי חוכמה חדשה. זה לא קשור לזה שאני יודע את סיבותיו, סיבותיו זה נושא אחר. יקנה חוכמה זה נושא בפני עצמו. אדם יש לו יכולת למידה ללמוד דברים חדשים.
לא דיברתי על
זה. דיברתי על יחסים, הסתכלות, והשלום השלישי, הוא יחדו בין התחום. כן, זה כבר סובייקטיבי. נאי ומבונה זה כבר ממד סובייקטיבי ביחס אליי.
שאני יודע מה
היחס. כשהרמב״ם אומר, הוא בוא תהיה הסתכלות, הוא לא קורא לדבר שאותו אני מעדיף פחות, הוא לא קורא לו מבונה. לא קורא לו רע. הוא בוא תהיה הסתכלות. בסדר. חד ושלום להגיד על מנשה שהוא רע. אלא מבחינת הברכה של יעקב, אפרים קודם, ביד לפחות, ברגל מנשה קודם. בסדר. אבל כשהרמב״ם אומר טוב או מגונה, או נאה או מגונה, זה כבר ממש סובייקטיבי ביחס אליי.
למה הרמב״ם לכאורה בעצם הופך את הדברים? היה אמור להיות, ובוא יקנה חוכמה, ואז בוא ישכיל, ואז בוא תהיה הסתכלות, ואז בוא...
טוב, או שכן או שלא, למרות שאני חושב שצריך...
לא, אני שואל, למה הרב...
אני לא יודע לענות על זה. אני חושב שכאן הרמב״ם רוצה להגיד ששלושת הממדים הראשונים הם ממדים יותר אובייקטיביים, כמו שאמרנו, והרביעי הוא יותר סובייקטיבי.
כן, הרביעי בכל מקרה...
אני מסכים שבוא יקנה החוכמה זה איזשהו ממד מאוד ראשוני. מאוד ראשוני. שאדם קונה אינפורמציה חדשה. בסדר? סליחה שאני אומר את זה עוד פעם. אדם קורא עיתון, בסדר? קרא ידיעה בעיתון. למה אתם יחסים איתו? בואי קנה חוכמות. אמנם זה חוכמה של עיתון שעוטפים איתם אחר דגים או כבר אתמול דגים.
מה אתה אומר?
בסדר, יש לך ידיעה חדשה. אז אומר... כן, אומר מתן. יכול להיות שבואי קנה חוכמות, זה באמת. היה צריך להיות לכאורה הכי בסיסי, הכי אלמנטרי. טוב, אוקיי. אני מסכים עם מה שאתה אומר. לא יודע לנו את השאלה. רגע, בואו נתקדם. בחלק השכלי הוא הכוח הנמצא אל האדם אשר בו ישכיל ובו תהיה הסתכלות ובו יקנה חומות ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. עכשיו, כדי שנוכל להבדיל ברמה הסובייקטיבית בין האמת למגונה, שיש לזה כבר ממד מעשי, ממד פעולתי, ממד מציאותי, מעשי ועובדתי. ואלו הפעולות. עכשיו, כדי שאדם יוכל להבחין הבחנות עקרוניות שכליות, כדי שיוכלו להיווצר סדרי עדיפויות בין הפעולות השונות, שחלק מהם זה נאה ומגונה, אומר הרמב״ם, יש כמה סוגי פעולות. יש פעולה שהרמב״ם קורא לה פעולה מעשית, מעין מעשי. יש פעולה שהרמב״ם קורא לה עיוני. בתוך הפעולה המעשית יש פעולה או מלאכה שהרמב״ם קורא לו מלאכת מחשבת, ויש פעולה כזה ככה שהוא קורא לה מחשבית. בסדר, יש פה כמה חלקים. בסדר? אז בואו נתחיל לאט לאט. ואלו הפעולות, תסתכלו רגע בהערה למטה, שמנינו כאן הנובעות מכוח השכלי, בסדר? ואלו הפעולות, מעין מעשי, כלומר יש פעולה שהיא פעולה שאפשר, סליחה, יש מחשבה שהיא מחשבה שאפשר להוציא אותה מהכוח אל הפועל ברמה טכנית מעשית. למשל, אני אקח דוגמה. למדתי שלעזור לזולת זה דבר חשוב. התוצאה המעשית, אני עוזר לזולת. כך אמור להיות, כלומר, לא יכול להיות שהידיעה תישאר, כמו שאמרנו, קפואה. זה צריך להיות סובייקטיבי, זה צריך לצאת אל הפועל. אז יש פעולה שאדם פועל מתוך ההסתכלות הזאת, מתוך השכל שלו, שהיא פעולה מעשית. פעולה מעשית זאת אומרת, המחשבה שהוא קנה, יש לה השלכות מעשיות, פרקטיות, ממשיות, מציאותיות ממש. פעולות. ומהן, חלק מהפעולות שהשכל, אפשר לומר, יביא את האדם לפעולה, זאת פעולה מחשבית, וממנו, סליחה, דילקתי, עוד פעם. ואלו הפעולות, מעין מעשי ומעין עיוני. כלומר, ישנן, ישנו שכל באדם שיכול להביא אותו להבנה עיונית ביחס לדברים מסוימים, כשלא תהיה נפקמין המעשית למחשבה הזאת. אלא זה יישאר ברמת העיון. אבל זה לא ירד אל הפועל באופן מעשי. למשל, פה אומר, וב, עניינים שאין להגיע אליהם מתוך עיון ומחשבה באופן ספקולטיבי. טוב, אני לא חשבתי שהוא אומר משהו אחר. אוקיי. השכל העיוני זה שכל שאין לו נפקמינות מעשיות. וזה הרבה שכלים כאלה.
אז אין לו את הבוא יבחין.
לא, ההבחנה נשארת בגבול העיון.
אבל הוא בוא יבחין בין המגורמה מן הפעולות.
לא, עוד פעם, הרמה רוצה להגיד, זה הדגשתי מקודם. כשהרמה אומר פעולות, הוא לא מתכוון דווקא פעולה פרקטית, לקחת את היד ולעשות מלאכה. אלא פעולות הכוונות תוצאות. יש תוצאה שהיא תוצאה מעשית, ויש תוצאה שהיא תוצאה עיונית. ניקח דוגמה מצוינת. בסדר? אדם לומד סוגיה בגמרא. יש סוגיה שהוא לומד, שיש לה נפקמינות מעשיות. מה ההלכה? אז מה אני עכשיו צריך לעשות? ויש סוגיות שאדם לומד, שיש מספר דעות בגמרא, וזה לא קשור להלכה דווקא. זה ממד עיוני, יש לו עכשיו איזה פסיפס של צדדי מחשבה ביחס לנושא מסוים. מה זה קשור עכשיו לפרקטיקה מעשית? לא קשור. יש ממד בשכל של האדם שהפעולות, כלומר שהתוצאות של השכל שהוא קנה, הן תוצאות עיוניות, הן לא תוצאות מעשיות. הן תוצאות יותר מחשבתיות. מי שרוצה את זה דוגמה? לא, ידע כללי זה קשור לבוא יקנה חוכמות, זה לא קשור. אני מסכים, אני מבין מה אתה אומר, כי כל משהו לא כביכול יורד על המציאות, אז זה ידע כללי, זה לא ידע כללי. עוד פעם, אני אומר, השכל שבאדם יכול לצאת אל הפועל על ידי תוצאות, כלומר, אדם למד איזושהי חוכמה, החוכמה הזו יכולה לצאת אל הפועל בשני מסלולים. מסלול אחד פרקטי מעשי, שיש נפקמין המעשי לחוכמה הזאת באיזושהי מידה, באיזושהי צורה. המסלול השני, שהחוכמה הזאת כוללת בתוכה צדדי מחשבה שונים, וכרגע יש אצלו סיפס צדדי המחשבה השונים בתוך השכל הזה שהוא למד. מה נפקמינה למעשה? אין
נפקמינה.
אני לא רציתי להגיע למקום. אני לא רוצה להגיע למקום שנגיד, לימוד גמרא זה מעשי ולימוד אמונה זה עיוני. זה לא נכון. לימוד אמונה, גם ריחות מלאכים, למשל, זה אומנם תכנים או ערכים או אידיאנים שאולי עוד לא מימשנו אותם בפועל באופן מלא, אבל אנחנו צריכים, אפשר לומר, לעזור, לפעול, שהפעולות, שזה יבוא לידי ביטוי.
הדיון שעשינו עכשיו,
אני אתן לכם דוגמה, הנה, יש לי דוגמה מצוינת. אדם לומד סוגיה בדיני ממונות, בסדר? סוגיה בדיני ממונות צריכה להיות בסוף מסקנה מעשית, מסקנה הלכתית. נפקא מינה שהוא ילמד שאם חד ושלום הוא יסתכסך לחבר שלו והסיטואציה של הסכסוך היא בדיוק מה שכמו אומרת, ידע מה לעשות. יפה. מצב שני, דיני תומה וטהרה. אין לנו היום בית מקדש, אין לנו כהנים, אין לנו תומה וטהרה. אבל הוא יודע כמה ידיעות. אז אדם לומד עכשיו פרק 60 מסכת ברכות, יש לזה נפקא מינות מעשית. אדם לומד פרק שני או שלישי מסכת ברכות, אז הוא לומד שם, למשל יש שם סוגיה, האם המתים יודעים על החיים? סוגיה. האם אדם שמת יודע מה קורה פה למטה? יש שם כמה דעות וכמה זוויות של הנושא הזה. ידיעות עיוניות, מה נפקא מינה? אז הוא יודע או לא יודע, או יודע רק בתחום הזה, או כי מישהו אמר לו כי הוא נפטר. כל הסוגיה
כמו חוכמה, זה לא...
לכן אני רוצה להגיד, זה לא רק קניין של קניין, אלא יש, מה שהרמב"ם רוצה להגיד, שלא כל ידיעה שאדם יודע, יש לה נפקא מינה מעשית. אני רוצה להגיד אולי את זה בצורה לא יפה כל כך. בדרך כלל אצל נשים, אדם מנקבה, כשהוא לומד תורה או לומד בכלל, הוא רוצה תכלס בפועל. מה יוצא מזה להלכה למעשית? אדם מן זכר פחות לחוץ על הלכה למעשית. יש לו איזה פסיפס של ידיעות ויחסי כוחות בין הידיעות. עוד פעם, קניין חוכמה זה אתה למדת נושא שלא הכרת. השכל הזה זה השכל הזה שיש בו איזה ממדים שונים של מחשבה, ואתה יודע את סך הממדים האלה, ואין נפקא מינה מעשית לידיעה שלך של סך הממדים.
בכלל לא שלי,
סבטיבי. של כל העולם.
של כל הבני אדם. של העולם הזה. זה עיוני, זה נשאר בממד העיוני.
זאת אומרת, זה להבין כאילו את ה...
למה אני התנגדתי קצת למה שאתה אמרת, רק רגע, איך אתה נמשיך? איך אתה נמשיך? בסוף זה יהיה משיח. בסוף זה יהיה. גם הדוגמה שלי עם תומה ותאמה היא לא הכי טובה, כן? יש איזשהו ממד של מחשבות עיוניות שהן נשארות בגבול העיון. מה? כי אמונה, הייתי אומר ככה, אמונה בשורש הפנימי שלה היא עיונית. אבל בהשלכות אולי הרחוקות המעשיות שלה היא מעשיות. אם אני לומד על עם ישראל, אני חושב את זה נפקד איך להתנהג על עם ישראל.
אבל בצד האובייקטיבי, לא בצד הסובייקטיבי. בצד האובייקטיבי, איך אמורים להתנהג בזה, לא איך אני מתן אמור לדעי, איך העולם אמור לדעי.
בסדר, זה מה שאני אומר.
אז עוד פעם, אז אין לו את החלק של בו יבחין.
עוד פעם, יש ממדים בשכלי של האדם, שהם ממדים שהוא קונה בהם חוכמה, הוא קונה צדדי חוכמה ביחס לחוכמה הזאת, ואין נפקא מינות מעשיות.
לא, 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 לא עניין של מעשים, אבל עניין של הסובייקטיבי האובייקטיבי. אמרנו, הוא בוא יבחין את הסובייקטיבי, נכון? כי אני מכניס את עצמי.
בוא יבחין בין הנאה והמגונה.
זה אני מכניס.
זה סיין, הלאה. הוא בוא יבחין בין המגונה והנאה מן הפעולות.
שזה סובייקטיבי.
שזה סובייקטיבי. עכשיו, ואלו הפעולות. עכשיו, ההבחנה הזאת בין הנאה והמגונה יכולה להיות או מעשית פרקטית, או סובייקטיבית ביחס אליי, שאני מזהה חלקים שונים. ברמת העיון, ברמת הידיעה, לא ברמת הפעולה.
שאתה יודע מה אתה היית עושה ו...
לא, זה לא קשור מה אני עושה, זה לא קשור בכלל מה אני הייתי עושה. זה קשור להכרת החלקים השונים של הנושא.
אז זה נכון או לא נכון?
לא, זה עובדה או לא עובדה.
אז זה אובייקטיבי.
עוד פעם, העיוני יש בו איזה ממד אובייקטיבי, כי הוא לא יוצא לפועל. אני מסכים. אבל האדם קולט בו ממדים יחסיים, או ממדים שונים שיש ביניהם יחס. אני רוצה, רגע, חבר'ה, השכלי זה לא קל, אני רוצה, אני חוזר. בסדר, אני רוצה רק לסכם שנייה. מה הרמב"ם בעצם רוצה להגיד? הרמב"ם רוצה להגיד פה שני דברים. דבר אחד הוא רוצה להגיד, שאי אפשר להבין את השכל רק כאיזה כוח שמלמד את האדם אינפורמציה חדשה, שאין לה לאינפורמציה הזאת נפקא מינה לחיים שלו, ולכן זה יגיע למדרגה המוסרית של נאה ומגונה. מצד שני הרמב"ם רוצה להגיד, שיש ממד בשכל של האדם שהוא ממד חוכמתי מאוד, עמוק מאוד, שלא צריך להיבהל מזה שאין לו נפקא מינות מעשיות למציאות, אלא זה נשאר ברמה העיונית. אתם יודעים מה, ניקח דוגמה, אני לא רציתי להגיע לשם, בסדר? יש אנשים שאוהבים לקרוא ספרות, בסדר? יש אנשים שאוהבים לקרוא ספרי מתח, רומני, מה עוד? מדע בדיוני, או הנה, מדע בדיוני זה מצוין, מדע בדיוני וכו'. תשאל אדם כשהוא קורא את הספר וכשהוא מסיים את הספר, תגיד לי, מה עשית? השקעת פה עכשיו שלוש שעות מחשבה, היית מרוכז בקריאה, הבנת כמה דברים, נחשפת לכמה דברים, ונגיד, הקטע של המדע בדיוני הוא מצוין. מה לקחת מזה? מה יוצא לך מזה?
כלום.
תשובה? יכול להיות שברמה המעשית התשובה תהיה כלום, אבל אם תשאל את הבן אדם הזה, תגיד, אתה מרגיש שבזבזת עכשיו שמונה שעות על קריאת הספר הזה? מה פתאום?
אם
לא יצא משהו לא נכון, זה לא נכון ברמה המעשית, זה לא נכון, כי יש לו עכשיו איזושהי ידיעה חדשה שיש בה צדדים שונים שהוא לא הכיר אותה לפני כן. האם זה מוסיף או מוריד, מעלה או מוריד לחיים שלו? יכול להיות שלא, אבל זה לא נכון לומר, זה לא נכון לומר שהוא קרא את הספר הזה ואתה לא.
לא, אבל איזה ידיעה?
שהוא יודע מה כתוב בתוך הכריכה הזאת ואתה לא.
אם הוא לא לקח איזשהו משהו מסוים...
אני לא רוצה להגיע לזה, עזוב לי.
אם הוא לא לקח איזשהו משהו מסוים מהספר הזה, אז כנראה שהוא יגיד לך שהוא בגלל שלושה צריכה?
לא, לא. יש הרבה אנשים שמאוד נהנים ללמוד או לקרוא דברים שאין להם שום נפקא מינה לחיים המעשים שלהם. תגיד לי, מה נפקא מינה... מתן, מה נפקא מינה... מה נפקא מינה אם יש חיים... על כוכב שביט, בסדר? מה נפקא מינה? אתה לא איש מדע, אני לא איש מדע, אני קורא עכשיו על כוכב שביט, מה נפקא מינה מבחינתם? יכול להיות, יכול להיות שגם ברמה האובייקטיבית אין נפקא מינה, אני לא יודע, אני לא איש מדע, אבל יש לא מעט ידיעות של האדם שאין להן נפקא מינות למעשה. אז מה? אז לכן אמרתי, אתה צודק, לכן אמרתי שכשהרמב"ם מדבר על הפעולות, ואלו הפעולות, זה לאו דווקא פעולות ברמה, פעולה, עשיתי פעולה עם היד, אלא זה תוצאה. השכל שלי יכול להביא אותי לתוצאה מעשית, ויכול להביא אותי לתוצאה עיונית. התוצאה המעשית היא מה אני הולך לעשות, התוצאה העיונית שיש לי עכשיו עוד כמה ממדי ידיעה, אינפורמציה, שלא הכרתי לפני. חוץ מהשאלה.
אפשר להגיד,
תראו חבריה, מי שרוצה, אולי נעשה השלמה. יש באורות הקודש חלק א', עמוד, יכול שאני טועה, עין ג', יכול שאני טועה. יש שם פסקה שנקראת חמשת דרכי הלימוד. אומר שם הרב, לחמישה חלקים, אני מצטט, מוכרח עסק הלימוד להתחלק. כלומר, כל אחד מאיתנו שהוא לומד כמובן תורה, צריך הלימוד להתחלק לחמישה חלקים. שני החלקים הראשונים, אומר הרב, החלק הראשון נקרא שיטה, החלק השני נקרא ריאטה, ריצה, החלק השלישי נקרא גרסה, הרביעי לימוד, החמישי עיון. שני החלקים הראשונים, שיטה וריצה, אומר שם הרב דבר מדהים, שכשאדם שט במה שהוא קורא, אז הוא מחבר, הוא מדלג, בריצה אומר הרב, אפילו בלימוד הפחות, כשאדם למשל רץ בלימוד, אז הוא אומר, הוא מדלג על מילים, הוא מדלג על אותיות, הוא מדלג, הוא קולט איזשהו רושם כללי. יש ממד של העשרה כמותית של הידיעות של האדם. שיטה זה יותר פנימי כבר. אתה בכלל לא מדלג, אתה מחבר רעיונות, אתה מחבר דברים, אתה שט, נופלים לך הסימונים, אתה בכלל לא לשים את האצבע על משהו.
שאלה אם זה ספר.
זה ממד, הרב קורא לזה לימוד. לחמישה חלקים מוכרח עסק הלימוד להתחלף. זה ממד של שכל, כי יש, נקרא לזה, ממדים מחשביים שיוצאים פה אל הפועל, גם אם אני לא יודע להגיד את זה בצורה מדויקת, להבין את זה בצורה מדויקת. אז יש שכל עיוני באדם. הוא לא מיותר, הוא חשוב. יש לאדם תכונה בנפש של רצון להרחיב את הידיעות שלו, גם אם אין נפקא מינות מעשיות פרקטיות להרחבת הידיעות האלה. זאת עובדה. יש אנשים שיותר קל להם, כי זה לא מחייב אותם. יש אנשים שיותר קשה להם, כי זה לא קשור אליהם. אם אנחנו מחפשים את השכל האובייקטיבי, אז זה יותר קל. מחפשים את הסובייקטיבי, זה יותר קשה.
ויש תקום שאלה קטנה. כשבן אדם מנסה לעשות יחס למשהו למחקור, כשתמש למדמה קצת?
יש קשר, יש קשר בין חלקים. כלומר, אומר לי אור הערה חשובה מאוד, הכוח שמאפשר לשכל לבטא חלקים מאוד חשובים בתוכו, זה כוח המלומד.
זה פונקציה שהוא משתמש בה.
זה פונקציה שהוא משתמש.
אבל
לדמיון.
סך הכל, בסוף השורה התחתונה.
נכון, נכון. למשל, אני לומד עניין מסוים, אתה לא מבין אותו, אני רוצה להעביר לך את החוכמה הזאת, אז אני אומר לך, אני אתן לך דוגמה. נכון? מה זה לתת דוגמה? זה לדמות. מדמה מילתא למילתא. זאת אומרת, דרך הדוגמה, אתה תבין את מה שכתוב פה. כלומר, ברור שיש תפקיד חשוב מאוד לכוח המדמה בממד של בירור הסושי. טוב, אנחנו באמצע, באמצע. ממש באמצע? נחזור על זה.